ערב טוב לכולם, ויאמר אדוני אל אברום, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה זו פרשת ההתחדשות, פרשת ההליכה אל עצמנו. התורה הזאת של הבעל שם טוב הקדוש היא תורה שצריך ללכת איתה כל השנה. והוא מחבר בין המהפכה הגדולה הזאת, ההליכה בשם השם ממדרגה למדרגה, פרשת ההתחדשות, עם עניין של עול מלכות שמיים, עם קריאת שמה, עם הסימן סמך א' בטור ובשולחן ערוך. אז אולי זו הצעה טובה, שאנחנו נלך כל השנה עם התורה הזאת, התורה הזאת של הבעל שם טוב, הלך לך, אבל עם העמקה ולימוד בסימן סמך א', אור החיים, בטור ובשולחן ערוך הקדוש, באור החיים, סמך א'. זה הסימן של הקבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמה. ואתם תראו איך הבעל שם טוב הקדוש דורש את כל ייחודי קריאת שמה דווקא מהפסוק לך לך הזה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כאן מרומז ייחוד של קריאת שמה. לך מספר 50 עטוון דייחודה. זה לשון הזוהר הקדוש, 50 האותיות של הייחוד של קריאת שמה, של שמה ישראל, ביחד עם ברוך שם כבוד מלכותו. אז הוא אומר לך, זה במסירות נפש, וזהו מארצך. כי בעצם צריך לצאת משלוש מדרגות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לכל יהודי, אנחנו כולנו באנו מאברהם אבינו. באברהם אבינו, כידוע, הוא לא היה אחד שרוצה להישאר במקום ובשיטה מסוימת כל החיים. הוא היה לך לך. הוא לא היה בורגני. הוא היה מהפכן. אז אתה עשית מהפכה, היית מוכן להיכנס מתחת, בתוך כבשן האש, בשביל להוריד את נמרוד, את השלטון האנושי, כדי להמליך אותי. אז עכשיו, לך לך, לך לך מארצך, לך לך מארציות שלך, מההזדהות עם הגוף. לך לך ממולדתך, מהתכונות המולדות שלך. אתה נולדת עם טבע מסוים, למה שתישאר בזה? תצא מזה. לך לך, ממולדתך, אפילו מהתכונות המולדות שלך. ומבית אביך, הוא אומר מלשון, לא אבא לשמוע, לשון רצון. תצא, יש לך רצון מאוד חזק עכשיו, מי אומר שאתה צריך להיות תקוע איתו, סגור עם אותו רצון? אולי ניתן לך רצון יותר גבוה. תצא גם מזה. שלושת הדברים האלה. לך לך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. אם אתה מצליח להתחדש, לחיות חיים של התחדשות, שאתה מוכן לצאת מההזדהות עם הארציות, עם החומר, עם הגוף, מארצך, וממולדתך, מהתכונות המולדות שלך, בתיקון המידות, ומבית אביך ומהרצונות שאוסרים אותך ותוקעים אותך, אז אתה תגיע אל הרצון העליון, אל הארץ אשר אראך. אז הוא אומר שכאן מרומז ייחוד של קריאת שמע, לך לך. למד וחף זה 50. למד 30, חף 20 זה 50. לך, עוד פעם למד וחף, זה עוד פעם 50. והייחוד של 50, עטוון, די ייחודה, של הייחוד הנשמה עם הקדוש ברוך הוא בקריאת שמה, זה מתחילת השין הגדולה של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואת ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. עכשיו שימו לב. זו תורה מאוד עמוקה, אי אפשר ללכת יותר מדי מהר, צריך להעמיק בה מאוד. אני מציע שנלמד את התורה הזאת, נלך איתה כל השנה. כי אז אדם יכול באמת להתקדם ולהתחדש ולהשתנות. באמת החיים שלו יכולים להיראות אחרת. יש להסביר הדבר ולפרש יותר איך מרומז כאן רזה דייחודה דקריאת שמה. דהנה בזוהר הקדוש, בתיקוני זוהר, בתיקון כף א', אומר כך, שימו לב. תלי שר זינין אינון. בר יוד בית אבנין יקירין אילין. וחולו סלקין לקף ה' עטוון. זאת אומרת, יש 12 כוחות בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא 12 איברים כלליים לאדם, ברא 12 מזלות, 12 חודש. זה אומר שיש גם כן, חוץ מ-12 כוחות האלה, יש 12 אבנים בעולם, ובאדם ובנפש האדם, וכולם יוצאים ביחד על ידי, מכוח אל הפועל, על ידי כף ה' אותיות. 25 אותיות, ברזה אילה דייחודה. לפי הייחוד העליון. ייחוד העליון זה שמה ישראל. ייחוד התחתון, שאדם מתחבר, מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, גם בדברים הפשוטים שהוא עושה ביום ביום, לא רק במחשבה ועם הנשמה ועם הרצון, גם עם הגוף, גם עם פעולות הגוף, גם שהוא בקטנות, גם שהוא במצב קשה, גם שהוא עושה משהו לא אוהב. גם שם צריך להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז יש ייחוד העילאה ויש ייחוד התתאה. יש את הייחוד העליון ויש את הייחוד התחתון. ייחוד העליון עם הדברים הגבוהים שבי. ייחוד התחתון עם הדברים הלא גבוהים שבי, הפשוטים, התחתונים שלי, ההתנהלות היומיומית, גם בזה אני צריך להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. לכן צריך את הייחוד, ייחוד התתאה, ייחוד התחתון. הייחוד העליון נפעל על ידי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה עול קבלת עול מלכות שמיים, והייחוד התחתון על ידי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והדלת של ועד גם צריכה להיות גדולה. עכשיו שימו לב, הזוהר הקדוש הזה אומר כך, וליק בלילין גליף ועדכין משה קפי עטוון ורזה דיפסוקה דייחודה. הוא גילף וחקק בעולם ובנפש העולם דרך משה רבינו שגילה את התורה את הקף ה' אותיות האלה בפסוק הראשון של הייחוד. דכתיב שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואינון קף ה' עטוון אותם 25 אותיות של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד גליפן מחקקן ברזה דלעילה. הן גלופות וחקוקות בסוד העליון. זאת אומרת שעל ידי הצורות האלה של האותיות, 25, הנשמה יש לה את המסלולים להידבק בבורא. להיות קשורה כל היום. בשעת עד ישראל כמייחדי ייחודה בהיקרא. בשעה שבני ישראל מייחדים את הייחוד העליון הזה על ידי אותו הפסוק. ברזה דקף ה' עטוון, בסוד ה-25 אותיות האלה של שמה ישראל, דאינון שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דאינון כף דלת עטוון. עכשיו הוא אומר, שכאשר אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אם אנחנו מונים את האותיות, אין 25, אין קף ה'. כמה יש? קף ד' 24. כלומר שאין לנו 50 אותיות של הייחוד השלם. כמה אותיות חסרות? יש לנו 49, ממתת. חסר עוד אחת לייחוד השלם שזה 50. 50 שערי בינה, 50 שערי קדושה. חסר עוד אחת לייחוד השלם. הוא אומר ויכוון כל חד בהו. כל אחד צריך לכוון ולהשלים את האות החסרה הזאת. כי כל אחד יש לו את החלק שלו בייחוד של עם ישראל ושל כל העולם כולו לבורא יתברך. לייחד את הבריאה אל הבורא. כולו עטוון מתחברם כחדה. כאשר יהודי אומר שמה ישראל הוא ברוך שם כבוד, הוא מחבר את כל האותיות כמו שם אחד, וסלקין בחיבורה חד ממתת תרעין. ועולה הכל בחיבור של 49 שערים. זאת אומרת, הוא עולה בעצם על ידי קריאת שמה 49 עליות, 49 שערים. ברזה דיובלה, וזה הסוד של היובל. הרי יש לנו שמיטות, נכון? הרי כל דבר בעולם מסודר לפי 6 ועוד 1. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, יום, והיום השביעי הכל עולה בחזרה אל השם יתברך. ששת ימים תעבוד, ועשית הכל מלאכתך, ויום השביעי, הופ, שבת להשם אלוקיך. הבריאה שבה אל השם יתברך. כל העולם כולו זה 6,000 שנה, יום השביעי, הבריאה מתחברת עם הבורא. אנחנו מחכים 6 חודשים, ואז החודש השביעי זה ראש השנה. אנחנו עם היחיד בעולם שעושה ראש השנה באמצע השנה, בחודש השביעי, לא הראשון ולא האחרון. אצלנו אין סוף, סוף השנה, אצלנו יש ראש, כל חוזר, כל השינויים עולים לראש. אחר כך, זה בחודשים, נכון? אמרנו בימים, גם בשעות בעצם. 6 שעות, והשעה השביעית היא הראש, הכל חוזר לראש. לכן יש לנו יום ויומם, ליל ולילה. נכון? אנחנו מתחילים את היום והערב, מתחילים מהלילה, נכון? אנחנו מתחילים מצאת הכוכבים. מצאת הכוכבים ועד עמוד השחר, 6 שעות. כל שעה כנגד יום במעשה בראשית, כנגד מידה אחת, השעה הראשונה זה חסד, שעה שנייה זה גבורה, שעה שישית זה יסוד, ואז מה? תיקון חצות. הכל חצוי, זה נקודת המלכות. זה השבת של הלילה, זה תיקון חצות. אחר כך מי חצות לילה, זאת אומרת מי צאת הכוכבים ועד חצות לילה, 6 שעות. אחר כך השעה השביעית, חצות לילה, זה המלכות, הכל עולה לראש, זה השבת של הלילה. אחר כך מי חצות לילה ועד עמוד השחר, כמה שעות? 6 שעות. עוד פעם 6 ימים תעבוד ועשית הכל מלאכתך, ואז מי עמוד השחר ועד הנצח חמה, שאז זה בדיוק השעה שאנחנו מתפללים. הנה, הכל עולה לראש. זה השבת של היום. אחר כך, מהנצח חמה, מהזריחה, ועד חצות יום, 6 שעות. מגיע חצות יום, זה הופך מיום ליומם. כמו שחצות לילה, מליל ללילה. ואז השבת, כן, של היום, אז אפשר להתחיל להתפלל מנחה, אחרי שהשמש מגיע לחצות ומתחילה לרדת, ערב יום. ואחר כך, עוד פעם, 6 שעות מחצות יום ועד השקיעה. מגיע השקיעה, כולם בבית הכנסת, לומדים תורה, קצת משניות, ואז אפשר להתפעל ערבית. זאת אומרת, 6 ו-1, 6 ו-1. כל הקצב של הבריאה אצלנו זה 6 ו-1. גם בחודשים, 6 חודשים, בשמן המור, ו6 חודשים בתמרוקים, בבשמים, הנה, תמיד מגיע תשרי, אז זה השבת של החודשים. עוד 6 חודשים, ניסן. ניסן גם כן יוצאים ממצרים. כל החודש כמו שבת. זה כמו ראש חודש, כל החודש כולו. אז אם כן, כך אחר כך שנים, 6 שנים, ואחר כך שמיטה. שבת הארץ להשם. אחר כך 7 פעמים, 7 שנים, זה שנתיים של שמחה, זה כבר השבת מתחפלת, נעשות כפולה. השנה 49 נקראת יובל, כמו היבול, אפשר לאסוף את כל האורות של כל השנים, כל השמיטות, ואז השנה ממתת היא שבת, וגם הנון, גם ה-50, גם שנת ה-50 קרה דרור לארץ, אז כל הנשמות יוצאות לחופש, שחרור מכל התיקונים שלהם, כל הארצות, כל הרצונות, חוזרים הכל לבעליהם, הכל מתוקן. ככה מביא, כאן מביא הבעל שם טוב הקדוש, הלך לך, שזה 50 ו-50, לך לך, ושזה סוד היובל, וזה סוד של איחוד הילאה ותתאה של קריאת שמה. אז הוא אומר שכאשר יהודי אומר קריאת שמה, בכוונה לקיים את הייחוד, לייחד את הנשמה שלו עם הבורא, וגם את הבריאה כולה עם הבורא, אז זה מקיים את רזה דה יובלה, את הייחוד של סוד היובל. וכדי נצטריך לסלקה עד ולא יתיר, שהוא צריך לעלות עד אותה הדרגה ולא יותר. וכדי יתפתח ותארעין, ועל ידי זה נפתחים כל השערים, וחשיב קודשה בריחו להו ברנש, כאילו קיים אורייתא קולה. ומחשיב לו הקדוש ברוך הוא לאותו יהודי שעושה את הייחוד, כאילו קיים את כל התורה כולה. כי ברגע שקיבל עול מלכות שמיים, וייחד על ידי קריאת שמה, בסוד היובל, בסוד כל החמישים שערים, את הבריאה לבורא, אז בעצם קיים את התכלית של התורה. לכן כאילו קיים כל התורה כולה. דהי יעתיה בממתת פנים. כי גם התורה ניתנה ב-49 פנים. כן? אומנם כתוב שיש 70 פנים לתורה, אבל מה שקיבלנו, קיבלנו, או ככה זור הקדוש אומר, בתיקון כף א', קיבלנו אותו בממתת פנים. ואנחנו צריכים להמשיך לפתוח. ועל דייץ צריך לכוונה ליבה ורעותה, בכף א' ובכף ד'. ולכן האדם צריך לכוון, לתת כיוון ללב, לכל כוחות הנפש שלו, אבל לכוון את הלב ואת הרצון, ליבה ורעותה. את הלב ואת הרצון, בכף ה' ובכף ד', בכף ה' אותיות של שמה ישראל, ובכף ד' אותיות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שהראשון זה ייחוד העליון, והשני זה ייחוד התחתון. ייחוד העליון עם הכוח המדמה, ועם כוח התענוג, כוח הרצון וכוח המחשבה, והייחוד התחתון על ידי הדיבור, הרגש והמעשה. ולסל קלון וראות הדליבה וממתה תרעין דקיימרן. אז הוא מעלה את כל על ידי אותן אותיות את כל הרצונות של הלב, כל רצונות הלב שלו, שזה העיקר, דרך 49 שערים עליונים. כיוון דהתכוונן בעי, כיוון שיהודי מכוון כך, אז התכוון והוא ייחודה דאמר מר, ואז הוא מכוון בייחוד הזה, כפי שמלמדים אותנו, שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כללה דכל אורייתא כולה. זאת אומרת שזה הכלל של כל התורה כולה, שמייחדים את כל הבחינות העליונות הרוחניות, וכל הבחינות התחתונות הגשמיות, הכל כאחד. הכל מעלים, מחברים את כל כוחות הבריאה לבורא. זכאה חולקה מן דהתכוון בהו, אשרי מי שמכוון את כל זה. לוודאי כלל היו דכל אורייתא דאילה ותתא. כי זה כלל כל התורה למעלה ולמטה. ודאיו רזה דאדן שלמה, שזה הסוד של האדם השלם, דדחר ונוקבה, גם זכר וגם נקבה ביחד. ייחוד אילה זה זכר, ייחוד התתאה זה נקבה. אבל שניהם ביחד, כל ה-49 אותיות, זה ייחוד השלם, ורזה דכל מאמינותה, וזה הסוד של כל האמונה. כלומר, שבקריאת שמע, תלוי הייחוד של כל הבריאה, בקריאת שמע, אנחנו תלוי כל סוד האמונה, כל סוד הייחוד, האמונה היא הייחוד, וכל הקבלה תועל מלכות שמיים שלנו. ולכן זה מייצג את כל התורה. בעצם אם יהודי היה צריך שיתנו לו איזה מותג, איזה לוגו, אז זה שמע ישראל. ככה מביא כאן הבעל שם טוב הקדוש בשם רבי שמעון בתיקוני זוהר בתיקון כף א'. ממשיך. כתב, היי חלוקי אבנים שבהם נלחם דוד המלך עליו השלום עם גוליית הפלישתי. עכשיו הוא מחבר את כל זה, שימו לב לעומק. הוא מחבר את לך לך, 50, עם כל ה-50 אותיות של שמע ישראל ברוך שם כבוד, ייחוד העליון, ייחוד התחתון. עכשיו הוא מוסיף עוד נתון. הנתון הוא 5 חלוקי אבנים, חלוקי הנחל, שלקח דוד המלך, ואיתם חיסל את גוליית הפלישתי. אומרים שדוד המלך היה לו הרבה רחמנות. כן, חסדי דוד הנאמנים. הוא יכול עם אבן אחת, עם חלוק נחל אחד, הוא יכול לחסל אותו. שם לו ממש בדיוק שמה, כן, בין העיניים, סידר אותו. למה הוא השתמש בכל ה5? כי כאשר הוא הלך, ככה מדרש מספר, שהוא הלך שמה, איפה, קרוב לבית שלי. כן, קרוב שמה ללמד ה', באזור הזה. אז הוא עבר את הנחל, ואז הוא שמע את חלוקי הנחל מדברים ביניהם. אז האבן הזאת אמרה, אני יכול לחסל את גוליית. אם הצדיק הזה ייקח אותי, וישים לו בראש, אני מוריד אותו בראש. קולפו, קולף את מוחו, כתוב, הוא אמר. השני אומר, למה אני אכנס לו בדיוק ככה בגרון, ואז אני מחסל אותו מיד. השני אומר, מה, אני אכנס לו ללב, הלב שאין לו, כן, שמה. וכל אחד מהאבנים אמר, מה איתי? כולם התנדבו. אז דוד המלך היה רחמן, ולקח את כולם. אפילו שלא היה צריך כל כך הרבה תחמושת. לקח 5 חלוקי נחל. אז הוא אומר שיש לו סוד, יש בזה סוד, שכתוב על ה' חלוקי אבנים שבהם נלחם דוד המלך עליו השלום עם גוליית הפלישתי. הם 5 תיבות לייחודה שמע ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה. זאת אומרת, זה ה5 תיבות הראשונות. ומה עם אחד? האחד ואחד, שווי אותם בקורת אחד. אתה צריך להשלים את זה. אתה צריך להשלים את השישית. השישית זה אתה. אתה לוקח את 5 כוחות שהשם יתברך נותן לך, אתה צריך להוסיף את האחד, לאחד את כולם. כל 5 הם פרטיים, אחד זה הכלל. אתה צריך לכלול אותם כאחד. בקורת אחדה. היינו בתיבת אחד. והנה בקריאת שמע יש רמח תיבות. כמה מילים יש בקריאת שמע? 248 כמניין האיברים שלנו. זאת אומרת, האיברים הרוחניים שלנו, איפה הם? בקריאת שמע. לכן צריך להיזהר, להגיד כל מילה ומילה, כן, מדויק, כי כל מילה זה השפע, וזה הנשמה של כל האיבר והאיבר שלנו. וגם צריך להיזהר, לא להדביק אותם יותר מדי, שכל האיבר יש לו את, יהיה לו את הנחת שלו, שלא יהיה שם הערבוביות. אז הוא אומר, שהנה בקריאת שמע יש רמח תיבות, וזהו שמרמז כאן, ויומר השם אל אברהם. זאת אומרת, ויומר השם אל אברהם, כן, רומז אל האיברים. אברהם זה האיברים. הוא רומז אל האיברים של הנשמה. לך לך, היינו ייחוד של קריאת שמע, שהוא מספר למד חף. כי פסוק שמע ישראל, הוויה אלוקינו, הוויה אחד, יש בו כף היותיות. אבל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אין בו אלא כף דלת אותיות, ל-50 חסר לנו אחד. מאיפה הוא מביא את זה? הוא משלים את זה עם הזוהר הקדוש, בגים דעד לא יתקן משכנה, עד שלא יתקן, לא יהיה מתוקן הכל על ידי בית המקדש, אין לנו את הייחוד השלם בין שמיים וארץ, בין הבורא לבריאה. מה חסר לנו? בית המקדש. אז חסר לנו עוד אחת, כדי לחבר את הייחוד העליון עם התחתון. כדי לעשות את הייחוד השלם ב-50 שערים, ב-50 אותיות. למה? כי לנו בית המקדש. אז מי צריך להשלים את זה? אנחנו צריכים להשלים את זה. כי לעתיד ישתלם ייחוד התתאה גם כן בקף היתוון. בעתיד לבוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה הייחוד התחתון שאנחנו צועקים ביום הכיפורים בכל רם. כדי להשלים את הייחוד התחתון הזה, זה יהיה שלם בעוד אות אחת, בקף היותיות. היום יש איזה כף דלת. ובמקום ברוך, יאמרו לעתיד, הוא ברוך, עם הוו. אותה וו של יעקב. יעקב חסר לו. וו, ולפעמים וו מלא, יעקב מלא. נכון? אז זה העניין שאותה וו, וו הידיעה, וו התוספת, כן? שהוו באה לחבר בין שמיים וארץ, ווי העמודים. זה יהיה והוא ברוך, באות יתר, ואז יהיה 50 שערים שלמים. הרי שעיקר הייחוד הוא ב-50 עטוון, אבל יותר נראה שבאמת יש ממתת עטוון, כמבואר שם בזוהר בפרשת תרומה, רק שכשאדם אומר זה במסירות נפש, הרי מוסר נפשו אל אותיות הייחוד, ואז הוא משלים את זה, הוא משלים את הוו הזאת. לכן עם צירוף הנפש הוא 50. זאת אומרת, אדם יכול לעשות את המצווה, אבל לא לתת את הנפש, עושה את זה. ככה, את הגוף של הדבר, טכני. אז כדי להשלים את זה, תמיד יש את הבחירה החופשית, שאפשר לעשות כל דבר באופן חיצוני או באופן פנימי. זאת אומרת, יש כמה מדרגות בבחירה החופשית. בחירה חופשית זה לעשות או לא לעשות. זה בחירה פשוטה. בוחר לעשות או בוחר לא לעשות. נמנע מלעשות. גם כשהוא עושה, יש בחירה. האם אתה נותן את הנפש או לא נותן את הנפש. אתה עושה את זה באופן חיצוני, או באופן פנימי, באופן עייף, או עם להב הלב, עם התלהבות. יש בחירה. אפילו בתוך, אחרי בחירה, יש גם כמה גוונים. אחרי שאדם נותן את הנפש במשהו, האם, איך הוא עושה את זה? עם שמחה או בלי שמחה? האם הוא מכניס גם את המחשבה, גם את הרצון, גם את הרגש, גם את, את השאיפות, גם את ציור כוח המדמה, את התענוג, אתה מחליט ליהנות ממצווה או לא? הרי למדנו בפעם הקודמת בפרשת נוח, שאומר הבעל שם טוב הקדוש שנוח כן היה צדיק גמור. כמובן שהיו יותר, אברהם אבינו שיפר עוד, משה רבינו עוד תיקן עוד, אבל הוא אומר שכן היה. וכל העניין המבחן של הצדיק, האם יש לו תענוג בקדושה? איפה התענוג שלך? יש כמה בחינות, איפה הרצון שלך מטייל? אם הוא מטייל בתוך הקדושה, כן, או במקום אחר, זה כבר, זה הבחנה. איפה המחשבות שלך? איפה הרגשות שלך? איפה המעשים שלך? זה כל, זה דרגות. אבל צדיק, צדיק גמור, יש לו תענוג רק מהקדושה. שאר הדברים לא יכול, כבר לא יכול להפיק לו, אין לו תענוג. לא נהנה, לא מגשמיות ולא מתאהבות. אבל מתענוג של קדושה יש לו, זה יש לו. אז זה נקרא צדיק. אז הוא יכול לייסד את העולם, צדיק יסוד עולם. אז יש בחירה בזה. אז הוא אומר בקריאת שמעה שזה סוד קבלת עול מלכות שמיים, סוד הייחוד שמחברים את הבריאה לבורא, ומפרסמים את הבורא בתוך הבריאה, מגלים את הבורא בתוך הבריאה, על ידי ייחוד אלאה, ייחוד התתאה, צריך לשים את הנפש, כדי להשלים את החמישים שערים, כי חסרה עוד אחת, בייחוד התתאה, בייחוד התחתון, כי אין בית מקדש, מחיסרון בית מקדש. אז לכן צריך להוסיף את זה, והוו זה האדם עצמו. הוו של יעקב מלא, זה היהודי שאומר את הקריאת שמע. אז הוא אומר שצריך למסור את הנפש. פה תכניס את עצמך, תן את עצמך בתוך זה. רק כשאדם אומר זה במסירות נפש, הרי מוסר נפשו אל אותיות הייחוד. לכן עם צירוף הנפש של היהודי שאומר קריאת שמע, אז זה 50 שערים. וזה מדויק יותר בלשונו, דייחודה במסירות נפש, הוא כשמצטרף נפשו אל אותיות הייחוד. זאת אומרת, צריך להכניס את הנשמה, את הנפש שלו בתוך האותיות. וממשיך. באמת, אני שוב אומר, זו תורה עמוקה מאוד, וצריך ללכת עם זה בהתבוננות גדולה כל השנה. זה, לך לך, זה תורה של הבעל שם טוב, זה תורה לכל השנה, וצריך מאוד מאוד לצרף את הטור שולחן ארוך בסימן סמך א', שזה על קריאת שמע. וצריך עם זה ללכת כל השנה, בעזרת השם יתברך. אומר לך, היינו שהוא לצורך בניין נשמתך. שימו לב למה שהבעל שם טוב הקדוש אומר לנו, למה הקדוש ברוך הוא אמר לו לך? הרי הוא אומר לו לטובתך, כן, למהותך, לטבעך. מה זה לך? למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את בחינת הלך? לעם ישראל, דרך אברהם אבינו, לא נתן את זה לגויים. גויים אין להם לך, הם תמיד מתרגלים למשהו זה, ונעולים כמה מאות שנים עם זה, עד שבא יהודי והורס להם את זה, נכון? כן, תמיד אין להם המצאות, הם תקועים. מי עושה משהו יצירתי בכלל בעולם? אז אנחנו בחינת לך, לך לך, הם בחינת עמידה וישיבה. אנחנו בחינת לך של העולם. אנחנו הנשמה של העולם. אז לכן, למה נתן לנו את הלך הזה? את הבחינת לך לך, שתמיד אתה הולך אל עצמך עוד ועוד. חשבת שהגעת, פתאום קדוש ברוך הוא עוד פעם מחדש אותך. אז הוא אומר, למה נתתי לך את הלך? אומר קדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך היינו שהוא לצורך בניין נשמתך. כל השינויים שאני עושה לך, כל ההקפצות האלה, זה לצורך בניין נשמתך. הכל לטובה, נכון? תראה למסור נפשך על קדושת השם יתברך ויתעלה, ותזכה לרזה דייחודה דקריאת שמע. אי אפשר לזכות לרזה דייחודה, סוד הייחוד של קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים, בלי מסירות נפש. אי אפשר. אם אדם חושב שהכל יהיה כזה מדוד, אדם שהוא מחושב מדי, גם מתחשבים איתו, אה? אם אתה יותר מדי קלקוליסט, זה בגלל שאין מסירות נפש. אתה מחושב מדי. אתה מחושב, גם העולם מחושב איתך. הוא לא פותח את הלב כלפיך. אתה מתחשב, אתה עושה הכל מאוד בקמצנות הנפש, גם הבורא וגם הבריאה יהיו קמצנים איתך. מידה כן, מידה. השם צילך על יד ימיניך. כמו שהצל עושה בדיוק מה שהיד ימין עושה, גם כן כלפי ימין. כמו שאתה כלפי מעלה, גם כלפיך. כמו שאתה כלפי הבריאות, גם כן הם יהיו כלפיך. בדיוק אותו דבר. אז הוא אומר שכדי לזכות לאיחוד הזה, כדי לזכות לאיחוד לקריאת שמע, וכדי לזכות לבניין הנשמה, אז צריכים את המסירות נפש. זה מה שהוא אומר, דייחודה במסירות נפש, כשמצטרף נפשו אל אותיות הייחוד. ולך, היינו שהוא לצורך בניין נשמתך, תראה למסור נפשך על קדושת השם יתברך ויתעלה, ואז, ותזכה לרזה דייחודה דקריאת שמה. זאת אומרת, אי אפשר לזכות לשום דבר אמיתי, בלי מסירות נפש. בלי שאדם מפסיק לעשות חישובים. בלי טקטיקה ואסטרטגיה ובדיקה, אם אני עושה ככה יצא לי ככה, אם אני עושה ככה יצא לי ככה. אם אתה הולך בדרך הזאת לא תצליח בכלום. שום דבר משמעותי לא יצא ממך. אם אני עושה ככה, אני נגיד שאני עושה ככה לגבי אומות העולם, אז הגויים יחשבו ככה ויגידו ככה ואחר כך לא יצא כלום. צחיקו עליך כל החיים. גם בתור אדם, בתור אומה שלמה. שאדם עושה משהו עד הסוף, הולך עם אמת עד הסוף, בלי התחשבות איך אני נראה כאשר אני עושה כך, אז זה מצליח. התמימות יש לכן. שאדם עושה דבר עם מסירות נפש, אז גם כן השערים נפתחים, החמישים שערים האלה נפתחים, ולא עושים חישוב איתו. כשאתה מתחשב, אתה חושב, אתה מחשיב, בודק את הדברים, גם בודקים אותך. כשאתה עושה במסירות נפש, נפתח. וזהו מה שכתוב בבראשית, ועזך לגוי גדול, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. בעצם כמה ברכות הוא נותן לו, אנחנו נמנה. קודם כל, אתה התחלת במסירות נפש, לך לך מארצך, יצאת מהארץ שאתה רגיל בה, יצאת מארציותך, מההזדהות עם הגוף שלך, מארציות, וממולדתך, מהמולדת שלך, מתכונות המולדות, ומבית אביך, מהרצונות הרגילים שלך. לאן? בלי חישובים, אל הארץ אשר אראך, אני עדיין לא מראה לך, אני אראה לך אחר כך. זה לא על בטוח, אתה לא יודע לאן אתה הולך. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם אבינו שהוא מגיע לארץ ישראל. לא אמר לו. אל הארץ, איזה ארץ? אני אראה לך, אשר אראך. זה נקרא ניסיון בתוך ניסיון. זה ניסיון מאוד גדול באמונה. אבל אם עושים ככה במסירות נפש, אז ככה. מתחיל הברכות, הכל מתחיל להיפתח. אז א', ועזך לגוי גדול, אני אעשה אותך לעם גדול. ב', ואברכך, הברכות מצויות בידיך. ג' ואגדלה שמך, יהיה לך השם גדול בעולם שתוכל לפעול. מילה שלך תהיה נשמעת, אתה מפרסם את השם. עם זו יצרתי, תהילתי יספרו, ישמעו את זה. אתה תגיד שהשם הוא המלך ולא נמרות, ולא הפוליטיקה, ולא הדמוקרטיה, ולא בני אדם עם עניבות, ישמעו אותך. ואחר כך, והיה ברכה, אתה הברכה עצמך. לא שאתה נותן ברכה, שאתה מעביר שפע, לא שהברכות מצויות בידיך, זה כבר נתתי לך. אתה עצמך עצם הברכה. זה כבר מדרגה הרבה יותר גבוהה, זה מהות של ברכה. אתה עצמך עצם אימצותך בעולם, זה ברכה לעולם. ממשיך הבעל שם טוב הקדוש ואומר לך, היינו שיתוסף לו היי בשמו. הקדוש ברוך הוא שינה כאן את השם של אברהם אבינו, היה לו אברהם, קראו לו אברהם, עכשיו אברהם. שרי הייתה לה יוד, כן? כמו היום שתמיד שמים יוד לאישה, אין מלכה יותר, יש מלכי בלבד, אין ברכה, יש ברכי, אין יותר היי, ביטלו את ההי לאישה, רק יוד. קדוש ברוך הוא עשה הפוך, קדוש ברוך הוא לא אוחז מהאופנות של הדור הזה. הוא אומר לו, שרי לא טוב, שרי אינה יולדת, שרה כן, אבל שרה כן יולד, יש לה ה, יש לה דלת כניסה להיריון, יש לה דלת יציאה, ככה ללידה. שרה כן, וילדה, בגיל צעיר יחסית, אבל ילדה. אז הקדוש ברוך הוא שינה את השם לאברהם, מי אברהם לאברהם. אז הוא אומר, היינו, מה זה עליך, למהות שלך האמיתית? היינו שיתוסף לו היי בשמו, ויהיה נקרא אברהם, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, והיה, אין והיה אלא לשון שמחה. כי אב המון גויים נתתיך. זאת אומרת, אברהם תומן בחובו את הברכה של אב, קודם כל הוא יכול להיות אבא אחר כך. אב המון, יכול להיות משפיע להרבה, המון גויים נתתיך. אברהם שהוא מספר רמח כקריאת שמה. אמרנו שקריאת שמה זה לך לך, 50 אותיות למד חף, 50 אותיות של שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו, עם האדם שאומר את זה זה 50, ושכל התיבות של קריאת שמע הם רמח אותיות, רמח תיבות, מילים. עכשיו הוא אומר אברהם הוא כמניין רמח. זאת אומרת אברהם אבינו זה קריאת שמע. אז אברהם אבינו, כן, שהוא מספר רמח, 248, כמו האיברים של אדם והתיבות של קריאת שמע, ויהיו רמח תיבים דקריאת שמע כלולים בו. הוא המרכבה. האבות הם הם המרכבה. הוא לא רק צריך להגיד, עצם המציאות שלו זה קריאת שמע. זה קבלת עול מלכות שמיים לעולם, זה ייחוד אילה וייחוד תתאה. ובשמו שהוא נשמתו, הנה זה אחד הדברים שהבעל שם טוב הקדוש חוזר על הדבר הזה מאוד, שאדם ייזהר בשמו, הוא אומר, נותן ייחוד לשלב את שמו עם שם הוויה. כן? שמו זה הנשמה. השם של האדם זה הנשמה שלו. אם אדם מקצר את השם שלו, מקצר את הנשמה שלו. משבש את השם שלו, משבש את הנשמה שלו. הוא יכול להיות אופנתי, אבל מה עם הנשמה שלו? מה שווה? ובשמו שהוא נשמתו, על ידי מסירת נפשו להשם יתברך, תזכה לזה להיקרא בשם אברהם, בחינת קריאת שמע. זאת אומרת, אברהם אבינו הוא קריאת שמע. הוא ייחוד אילאה וייחוד תתאה. הוא רמח איברים ורמח תיבות. הוא המרכבה. הוא המרכבה של עול מלכות שמיים. ולכן, כיוון שהוא רצה עול מלכות שמיים ולא מלכות הארץ, לא קיבל את העול של נמרוד, המלכות האנושית. נמרוד חידש משהו בעולם. היום זה נעליים, נמרוד, כן? מה יצא מנמרוד? נעליים. על הרצפה, זה מדרגה שלו. אבל הוא חידש משהו בעולם, גיבור בארץ, החל, החל בחולין, להיות גיבור בארץ. מה הגבורה שלו? מרד בקדוש ברוך הוא. ידע את ריבונו והתכוון למרוד בו. מה למרוד בו? הוא אמר, לא, עכשיו אני מלך. זה שחידש שבן אדם יכול לשלוט, יכול למשול, יכול לחוקק חוקים, זה נמרוד. לא היה. לפני כן, מי העלה בדעתו? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא הבורא, הוא המשגיח, הוא מתחזק את העולם. מה, מישהו יגיד לו איזה חוק? הוא קובע את החוקים והוא מנהל את הכל. נמרוד אומר לו, עכשיו אני. אני חוקק, אני, איך הוא אמר? אני אנווט. אני אחליט, אני. ככה הוא אמר. נמרוד. אברהם אבינו לא קיבל את זה. יהודי הראשון, העברי, כל העולם מעבר הזה, דמוקרטיה, שיש שלטון שהם חוקקים כל הזמן, ממציאים חוקים, ואברהם אבינו מעבר הנהר אחר, הוא בפינה אחרת, הוא לבד. כל העולם אמר, לא יכול להיות שכולנו טועים ואתה צודק. מה אמר אברהם אבינו? כן, כולכם טועים ואני צודק. כולכם טועים. כל העולם כולו, הרי ידוע שהרוב תמיד טועה. זה כלל גדול. הרוב תמיד טועה. אתם כולכם טועים שבן אדם יכול להיות מלך. ונמרוד עשה את עצמו אליל. הוא אמר, אני מחוקק חוקים, אני ממציא דברים בטבע, הכל. אתם צריכים להשתחוות אליי. מה עשה אברהם אבינו? אמר לו, יש גם מילה כזאת, למד א', יש לו בעולם, אני לא. לא? אתה חושב, למה לא? הוא אומר, כי יש מעליך משהו. יש מישהו יותר חזק ממך, מי שברא אותך וברא את כולנו. כן? אני אומר שהטבע הכי חזק. אומר, הטבע הוא טבוע, הוא נברא, הוא כוח נברא. אומר, אתה אומר שאתה מעל הטבע, טוב, בוא תיכנס לתוך הטבע. עשה כבשן אש ענקית, והכניס אותו לתוך כבשן האש. אבל האש של אברהם אבינו הייתה יותר חזקה. היה לו אש אמונה, והיה דבוק בבוראו, והגוף גם ברא אותו, הקדוש ברוך הוא, ולא ניזוק. היה פוליטיקאי אחד, היו שלושה אחים. אח אחד קראו לו נחור, על שם שבלילה הוא היה... מה אמרתי? לא יפה. ואחר כך היה אברהם אבינו, להבדיל, ואחר כך היה הרן. נחור היה רשע גדול, והיה הולך עם נמרות. הוא תמיד הלך עם נמרות. עבודה זרה, שלטון האדם על האדם. בני האדם יכולים לשלוט, לחוקק חוקים, עושים קבוצות לחץ, לובי. כן, והם שולטים. יש להם יותר כוח, יותר דיוויזיות, יותר מנדטים, אז הם שולטים בטיפשים. ואברהם אבין אומר לו, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, הוא המלך, השם הוא המלך, ולא נמרות, ולא בן אדם, ובן אדם לא יכולים לשלוט. הוא הלך נגד. עכשיו, נחור הלך עם נמרות, ועם תרח אביו, וזרקו את האח שלו, אח של נחור, זרקו אותו לאברהם אבינו, זרקו אותו לכבשן אש. ואז היה הרן באמצע. הרן היה פוליטיקאי. הוא היום היו קוראים לו פרגמטי. שזה מילה ממש, זה מרשים, נכון? אמרתי מילה בלועזית, לא? תשתחוו, לועזית, לועזית. פרגמטי. זה מאוד מרשים. את מי שזה מרשים, נכון? הוא היה פרגמטי. אז הוא ישב שם באמצע. שאלו אותו, של מי אתה? רשי מביא את זה, רשי הקדוש. של מי אתה? אתה הולך עם זה או עם זה? אתה הולך עם נמרוד, אתה של מי? עצם השאלה, זה מראה על שיעבוד הרוח האנושית. האדם שייך לבן אדם אחר, אתה שייך לראש ממשלה, לראש מפלגה, אתה שייך לזה או לזה. ומה איתו? הוא לא שווה משהו? הוא לא עומד מול האלוקים בשווה, כמו כל בני אדם, לא, אין לו עצמאות. לא, הוא צריך להיות של איזה קבוצה, תחת איזה קבוצה. אחרת הוא לא כלום, אין לו את המעטפת של הקבוצה, את הרוח הקולקטיבית. עבודה זרה. שאלו אותו, נו, של מי אתה? אז הוא חשב ככה, שימו לב מה זה חשיבה פרגמטית, פרימיטיבית, אלילית. אומר, עכשיו אברהם אבינו, אברהם אח שלי, זורקים אותו לכבשן האש. אם הוא נשרף, סימן שהוא חלש, אז אני הולך עם נמרות. כן, עם נחור ונמרות. ואם הוא יוצא חי, סימן שהוא חזק, אז אני אלך איתו. זאת אומרת, לא היה לו מסילות נפש, היה לו קלקוליסטיות. הוא מחושב, פרגמטי. פרגמטי, כמו כל הפרימיטיבים, האלילים פרגמטיים, שאין להם לב ואין להם מסילות נפש. הוא ראה שאברהם אבינו לא נשרף, אומר, אני עם אברהם. כן, בוא תיכנס גם אתה. אחר כבוד, בכבוד, בכבוד. בכבוד. נכנס ונשרף. למה נשרף? הרי אברהם אבינו נכנס ולא נשרף. כי אברהם אבינו היה לו מסירות נפש. אברהם אבינו לא היה מחושב. כל גדולי ישראל לא היו מחושבים. היה להם מסירות נפש. אברהם אבינו נכנס עם מסירות נפש, לא נשרף. הרן בדק את השטח, מה כדאי לי, מה יש בשבילי, מה מתאים לי, ונשרף. מי יותר גרוע? נחור או הרן? הרן הכי גרוע, הכי גרוע. זה שהלך עד הסוף עם עבודה זרה יכול לחזור בתשובה, ויכול להתהפך. טיפוסים כמו הרן אין להם תקנה. כי הם מחושבים מדי. כל הזמן בודקים את השטח, מה מתאים לי, מה כדאי לי, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה מה יצא לי מזה, לא יצא מהם כלום. שום דבר לא יצא מהטיפוסים האלה. לכן מהרן לא יצא כלום. לוט בערפל, זה היה הבן שלו. וגם הוא, אפילו אחרי מה שהיה, לקח אותו אברהם אבינו על חיקו, לימד אותו כמו בן, ממש גידל אותו, את לוט. בסוף איך גמל לו, איך שהוא ראה איזה מקום טוב, ככה, הרי הכיכר, סנום והמורה, נכון? שם יש תאוות. כן, למה הוא קיבל את כל, למה הוא רצה את כל הרי הכיכר? כי כולה משקה, כתוב. רצה... כן, ככה, בסוף נהיה שיקור. יצא מזה גילו הריות, מהשחרות הזאת. אז לכן אנחנו רואים שמהמחושבים, מהטיפוסים המחושבים האלה לא יוצא כלום. רק קלקולים. אבל אברהם אבינו הלך עד הסוף. ונחור, שהיה עובד עבודה זרה גדול, גם הלך עד הסוף. מה יצא מנחור? מנחור יצא בתואל, מבתואל יצא לבן, ויצתה רבקה. יש תיקון. זה שהולך עד הסוף, שהוא לא מחכה אחרים, שהוא לא בודק את השטח, שהוא לא מחושב, ממנו יכול לצאת משהו גדול. מספרים על בעל התניא הקדוש, שפעם אחת סיפרו לו שבאיזו עיירה ליטאית, מישהו ראה את הספר נועם אלימלך. נועם אלימלך הקדוש. אז היו שני תלמידי חכמים שהיו שם, שפתאום תוך כדי לימוד ראו שיש את הספר הזה. נועם אלימלך. נועם אלימלך זה ספר חסידי, זה מהקט, נכון? החסידים. אז אחד לקח את הספר הזה, לקח אותו נבהל וזרק אותו. לא יכול לסבול את זה. כך הוא פחד שזה משהו לא טוב. השני אומר, רגע, בסדר, זה ספר של הקט, אבל לא צריך לזרוק, בכל אופן זה כתוב כאן דברי תורה, לקח אותו, נשק אותו, שם אותו למטה. ככה. שמע את זה בעל התניא, התבונן מאוד, היה נכנס להתבוננות, ואמר, הראשון, לא רק שיהיה חסיד, שסופו שיהיה חסיד, יהיה גם אדמור. היה רבי גדול. השני, זה שנשק ושם את זה בצד, אין לו תקנה. לא יצא ממנו כלום. זה שנשק, לא יצא ממנו כלום. וזה שזרק את הספר, זה סימן שהיה לו יראת שמיים, ממש הוא פחד שזה משהו לא טוב, אז הוא זרק, יצא ממנו ישמח מוישה. רבנו ישמח מוישה, הגדול. היה רבי גדול מאוד. אז אנחנו רואים שמי שהולך עם חישובים, יצא לי, לא יצא לי, מה יגידו? מה יגידו? מה החברה? כאילו החברה זה שווה משהו. כאילו הם כולם גאונים. כאילו השכנה שלך היא איינשטיין, לפחות. מה תגיד השכנה? מה יגידו? מה החברה? מה העיתונות? זה הרן. בסוף לא יוצא ממנו כלום. נחור, מנחור יצא רבקה. אז אנחנו רואים שכאשר אברהם אבינו, קדוש ברוך הוא אומר לו, אל הארץ אשר אראך. בוא נראה. אתה הולך אל הבלתי נודע. אתה מוכן? הוא עושה את זה. בסוף הוא זוכה לחבר את כל הבריאה לבורא, והיה ברכה. הוא נהיה חומר הייחוד, חומר קריאת שמה, הוא נהיה המרכבה של כל הפרסום הבורא בעולם. אז לכן הוא אומר לו, ואחר כך תזכה לארץ אשר אראך. היינו לייחוד של תפילה. זאת אומרת, מקריאת שמה תזכה לייחוד של תפילה. כי קריאת שמה זה הכנעה, אבל תפילה זה עלייה. היינו לייחוד של תפילה שהוא עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה לה מחכה לו. זה ייחוד של העתיד לבוא. וכן הוא בכל אדם ובכל זמן. כשהוא נכנס בהיכל האהבה, בדבקות גדול, הוא מוסר נפשו על קדושת שמו יתברך, זוכה לייחוד של קריאת שמה שהוא אחד, שבו כלול כל הייחוד, כל הייחוד של הבריאה. כי האהבה ואחד מספרם שווה. זאת אומרת, אדם שעושה משהו עם כל המסירות נפש, עם כל האהבה, זוכה לכלול את כל הפרטים של המציאות שלו. מי שעושה בחישוב, נשאר בפרטים, נשאר בקטנות. ואחר כך עולה לדבקות יותר גדול מזה, וזוכה לייחוד של תפילה, כשמחשבתו נזדקך בדבקות יותר גדול להשם יתברך. כמו שהיה באברהם. כי התורה היא נצחית, וישנה בכל אדם ובכל זמן. יש המשך לתורה הזאת, אנחנו נעבור לעמוד התפילה, אבל אני שוב אומר, זו תורה שצריך ללכת איתה, לך לך, של הבעל שם טוב, תורה שצריך ללכת איתה כל השנה. מי שיש לו את החוברות, יכול לקחת את החוברות מתוך חמשת ספרי היסוד של הבעל שם טוב, על הפרשה, יכול ללמוד את זה בעיון כל השנה, בשוב, בצירוף, טור שולחן ערוך, אור החיים, סימן סמך א', ששם זה עיקר העומק, כל עניין של עול מלכות שמיים בקריאת שמה. בעמוד ט', בעמוד התפילה, הוא אומר כך, שימו לב ללשון באות י' ג', המכוון בתפילתו, בכל הכוונות הידועות לו, אינו מכוון, כי אם רק אותן הידועות לו. מה זאת אומרת? מי שלמד את הכוונות, הוא אומר, שאני אומר ברוך, אני צריך לעשות ככה, ארבע שמות ככה. שאני אומר אתה, יש איזה שם אחד ככה. שאני אומר השם, זה... אז הוא יודע. ומה עם אותן כוונות שהוא לא יודע? אותן הוא לא אומר. עוד פעם, המכוון בתפילתו בכל הכוונות הידועות לו, אינו מכוון, כי אם רק אותן הידועות לו. ומה עם מה שהשם יתברך עכשיו מחדש את העולם, ושופע, הערת, רצון, רצונו יתברך בעולם, איפה זה? אתה קבוע באיזה מסלול. מה עם מה שעכשיו הוא מחדש את העולם? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה עם ההשראה שהשם יתברך עכשיו מחדש אותך? אתה הולך על איזה מין פרטיטורה, אתה הולך על תווים ידועים, קבועים. אבל העולם הוא כבר לא אותו עולם. עכשיו הקדוש ברוך הוא מחדש אותו. מה עם זה? אבל כשאומר התיבה, המילה, בהתקשרות גדול, אותה המילה שאתה אומר ברוך, אתה אומר ב' ר' ו' ח', עם כל ההתקשרות עם האותיות האלה, עם האור שבתוך האותיות, נכלל בכל התיבה כל הכוונות מעצמן ומעליהן. שכל אות ואות הוא עולם שלם. הרי אמרנו שכל אות ואות, יש עולמות, נשמות ואלוקות. עולמות זה המסגרת, המסלול, המערכת, מסגרת של העולם, הכלים, הצורה. נשמות זה התוכן, ואלוקות זה האור אינסוף שיש בפנים. ואם אתה הולך קבוע עם כוונות קבועות ידועות, אתה מפסיד את כל זה. עוד פעם, בוא נעשה את זה בשיטה, שיטה פדגוגית ודידקטית, שקוראים לה נודניק, נחזור על זה. המכוון בתפילתו בכל הכוונות הידועות לו, אינו מכוון כי אם רק אותן הידועות לו. ומה שאתה לא יודע, אין לך שום קשר. אבל כשאומר התיבה, בהתקשרות גדול, נכלל בכל התיבה כל הכוונות מעצמן ומעליהן, שכל אות ואות הוא עולם שלם. וכשאומר התיבה והתקשרות גדול, חוזר על המילה התקשרות, שמתם לב, לא להגיד את הדברים באופן שכלי, אלא לקשר את הנשמה עם זה, לקשור את הנשמה לזה, להתפלל ולפעול בתוך, מתוך התקשרות. וכשאומר התיבה בהתקשרות גדול, בוודאי מתעורר אותן העולמות העליונים, ועושה פעולות גדולות בזה. אז הוא יכול לפעול, לא רק להיות בתבנית קבועה, אלא לפעול ממש. והרי בתפילה צריך לפעול, נכון? לא צריכה להיות תפילה מתה, מדוקלמת. צריכה להיות תפילה חיה, שפועלת. פעולה אותיות פה עולה. מה שהפה מעלה, תפילת כל פה. התפילה צריכה לפעול. בפנים ולמעלה. לכן יראה אדם להתפלל בהתקשרות, הכוונה גם להזדהות, ובהתלהבות גדולה, ובוודאי יעשה פעולות גדולות בעולמות עליונים. כי כל אות מעורר למעלה. עכשיו באות י' ד' אומר כך, גם אם תפילתו תהיה זכה וברורה בוודאי, מן ההבל הקדוש היוצא מפיו, שהוא אומר את התפילה, יתדבק ויתחבר עם ההבל העליון, אדבק אליו, ונכנס אליו בתמידות. אומר כאן שני דברים חשובים. הדבר הראשון, שאדם מתפלל או לומד תורה בקול רם, הוא אומר ברכה, בתורה, בתפילה ובמצוות, במיוחד בתפילה, ההבל הטהור של היהודי שמתפלל אל השם יתברך, ומעלה את כל העולם בעצם אליו, כל מה שיש בו, דרך האותיות הקדושות של התפילה, אז ההבל הזה מתחבר עם ההבל העליון, כי הקדוש ברוך הוא ממשיך לברוא את העולם, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז ההבל התחתון של התפילה שלך, שעולה למעלה, מתחבר עם ההבל העליון של השם יתברך, שבורא את הבריאה מחדש, ממעלה למטה. יש מפגש. אז ההבל הזה, ההבל העליון הזה, דבק אליו, מתדבק בך ונכנס גם בפנים. אבל מי הוא הכלי? הכלי זה ההבל התחתון של התפילה, זה מה שמלביש אותו. ואז נכנס אליו בתמידות. אז ההבל הזה, הטהור, העליון, נכנס לך פנים על הנשימה. ולא זו בלבד, בתמידות. זה נשאר אצלך תמיד. כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, על הפסוק בתהילים, כל הנשמה תהלל יה, הללויה. מה אמרו חכמינו? על כל נשימה ונשימה שהאדם נושם ויוצא ההבל ממנו מתתה לאילה, מלמטה למעלה. ובוודאי בנקל יוכל להתחבר חלק אלוקות אשר בתוך האדם אל שורשו. צריך להתבונן בזה, זה כדאי להמשיך בתורה הזאת בהמשך. אנחנו עוד נעבור לכתר שם טוב, ואנחנו נחבר את הדברים אם ירצה השם, גם עניין של לך לך. תסתכלו בבקשה בעמוד י"ח, ספר כתר שם טוב, מיצא לראשונה בשנת תקנ"ד. יצא, בפעם השנייה שיצא באותה השנה, הספר קוצץ לפחות מחצי, צנזורה. אין בעולם. היום את הכתר שם טוב שיש, הוא בערך חצי ממה שיש בידינו. ברוך השם שהמשפחה העבירו לנו את הכתבים. אנחנו מוציאים את הכל, אנחנו לא מצנזרים. אז שימו לב בעמוד י"ח בתורה כף ה', תורה לך לך, מביא בשם רבי סעדיה גאון. הוא אמר שהוא בעצמו נשמת רבי סעדיה גאון, לכן הוא מביא הרבה הרבה בשמו. רבי סעדיה גאון היה לפני 1300 שנה. בשם רבנו סעדיה גאון, כי עיקר בריאת האדם בעולם הזה, לשבר מידות רעות הטבעיות שלו. ובזה מעלה מדרגה הנקראת טבעך בעולם, זה לשון ראשי, שיצא טבעך בעולם, נכון? אז יש מידה שנקרא הטבע שלך בעולם, אבל הטבע הזה שלך בעולם זה מה שצריך להשאיר אותו תמיד. ככה אני, ככה הוא נולד, ככה הוא ימות, לא? זה חומר עבודה, הטבע זה לשון תובע, זה חומר עבודה כדי לזכך אותו, לחדש אותו, לשנות אותו, לעלות עם זה. אז לכן בזה שהוא משבר את המידות הרעות הטבעיות שלו, בזה הוא מעלה מדרגה הנקראת טבעך בעולם, בעולם העליון, שנקרא עולם לשון העלם ואסתר. זאת אומרת, כל פעם שיש לנו איזה קושי, סימן שיש לנו מדרגה בעלם, מדרגה שיכולים להשיג בעלם. ואיך זה מתגלה? על ידי קושי. כאשר אדם קשה לו משהו, והוא מתגבר על זה, זה יהיה המדרגה הכי חזקה שלו. אותה מדרגה שהוא התגבר עליה, שהוא עבד על זה, זה יהיה הפנינה שלו. זה יהיה הדבר הכי חשוב אצלו. דווקא מה שיש בזה קושי. כלומר, שאנחנו צריכים לפתח הנאה מקושי. דבר שבא בקלות, להגיד, זה לא שווה. דבר שהוא קשה, אני לא מצליח. פו. עכשיו מתחיל העניין, עכשיו מתחילים ליהנות. בוא נתמודד ולהתחיל ליהנות ממה שקשה. גם הבחורים בישיבה, נכון? מה שקשה זה אתגר, זה טוב. אז אם כן, זה מה שהוא אומר. גם מבחינה מוטבעת, בטבע, שאני באתי לעולם, איפה שיש לי שם קושי, שמה זה טבעך בעולם. הטבע היותר עליון הוא בעלם. ושם אני יכול להוציא מידה טובה גנוזה אצלי בתוך הקושי. וזהו שכתוב, לך לך מארצך וממולדתך. דהיינו, הטבעי שנולדת אימו, תכונות מולדות, יראה לשבר אותם כנזכר למעלה, ומבית אביך, כי אביך נקרא חוכמה, אבא. ובית אביך הוא בינה, זאת אומרת, יש אביך שזה החוכמה, אבא, אבל יש את הבית של אבא. בית אביך, הבית של החוכמה זה הבינה. אז הוא אומר שגם צריך לצאת לפעמים מבית אביך, מהבינה, מהחוכמה. והיא אומר עולם המחשבה. לפעמים אדם צריך גם מעולם, לצאת מעולם המחשבה. לך לך מבית אביך. לפעמים חושבים יותר מדי ולא עושים כלום. מתוך חישובים ומחשבות וכדאי ללא כדאי ומה יצא לי מזה לא עושה כלום. יש זמן לחשוב, יש זמן להרגיש, יש זמן לדבר, יש זמן לעשות. ורגע שהגיע הזמן לעשות, תפסיק לדבר ותפסיק לחשוב. תעשה. כמובן המחשבה תתלבש בתוך המעשה. אבל באותו רגע צריך לסלק את המחשבות. והכוונה שיראה לתקן המחשבות הרעות. וזהו שכתוב, ומבית אביך, שידע לברר מה שנפלו המחשבות מבית אביך, מהבינה והחוכמה, שיחזור להעלותן. ועל ידי זה תזכה אל הארץ העליונה, אשר הראיך, שיודיע טבעך בעולם, את הטבע האמיתי. ממשיך, יש תורה, תורה כ"ו, תורה קצרה ועמוקה, ויודע נגעי נפשו, חולי הנפש וחולי הרוח. הבעל שם טוב הקדוש טוען שאנחנו כולנו, יש לנו לפעמים חולי. חולי זה שון חלל, חסרונות. כל אחד מאיתנו יש לו חסרונות. אבל לפעמים זה בנפש ולפעמים זה ברוח. מהנפש זה יורד יותר קל אל הגוף. ואז הגוף מגיב. אבל צריך לדעת מתי חולי הנפש ומתי חולי הרוח. הוא אומר, כאשר יודע האדם נגעי לבבו, שהוא יודע איפה יש לו חסרונות. כאשר יודע האדם נגעי לבבו, שהוא חולי הנפש בסוד הקטנות, אחר שיש לו דעת זה, אז ממתיק על ידי הדעת זה, וזהו רפואתו. זאת אומרת, מה התחלת הרפואה? לדעת את הנגע שלי. כנגע נראה לי בבית. זאת אומרת, אם אדם אומר, יש לי בעיה, התחיל הרפואה שלו. זו ההתחלה. שהוא אומר, אין לי שום בעיה, הכל בסדר, אין לנו בעיות, סמוך עליי. כן? שאומרים סמוך עליי, צריך להתחיל לפחד, נכון? שאומר, הכל בסדר, מושלם. כן? משהו, חמץ בפסח במשהו. כן? אז... בעיה גדולה. מתי מתחיל הריפוי? יש לי בעיה. יש לי, פה יש נקודה שאני חורק, חסר, מגזים. אז זה מה שהוא אומר, זהו רפואתו. אז מתחילה הרפואה. מה שאין כן, כשהוא בסוד האסתר, כמו שנאמר על הפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים, הוא קצר לא ברשותו, ברשות אחרת חלילה, שאינו יודע שהוא חול, הוא חולי ברוחני, אז אין לו רפואה למכתו האנושה. עד שלא מודים מה הבעיה שלנו, אין תרופה לבעיה. עד שאדם לא מודה מה החולי שלו, אין תרופה לחולי שלו. וכאשר הוא מודה, יש לו דעת. להגיד, כן, יודע האדם נגעי לבבו, שהוא חולי הנפש, אז מתחילה הרפואה. התחילה, בעצם כבר התחילה הרפואה. אבל שהוא לא מודה, זה אסתר בתוך אסתר, אסתר אסתיר פני ביום ההוא, החולי כבר לא בנפש וברוח. כי הוא לא מודה. ואז הוא רחוק מהרפואה. עכשיו שימו לב, מה שאומר כאן בהמשך, תסתכלו על האותיות הגדולות של התורה הבאה, תורה כ"ז בכתר שם טוב, השכינה כוללת כל העולמות. שימו לב, התחלה ואחר כך אני מדלג. מאחר שהשכינה כוללת כל העולמות, ודומם, צומח, חי ומדבר, וכל הנבראים טובים ורעים, הכל. והייחוד האמיתי היא השכינה, ואיך כוללת בית הפכים בנושא אחד, טוב ורע שהם בית הפכים, לכן היא הייחוד. הכל הייחודים זה בשכינה. עכשיו אני מדלג, שימו לב לאותיות הגדולות, ואומר הוא בזה יובן, ויאמר השם אל אברהם, רוצה לומר אל הנשמה שנקראת אברהם. הנשמה נקראת אברהם. וכמו שכתוב בזוהר, לך לך מארצך, היינו מאצילות לבריאה. הוא אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה, לך לך מארצך. מאיפה? אתה בא, נשמה קדושה מלם אצילות, לך לך. זה לטובתך, זה כדי לגלות את הכוחות שלך, שתהיה ברכה לעולם. אז לך לך מארצך, תצא מאצילות לבריאה. וממולדתך היינו מבריאה ליצירה. ומבית אביך מיצירה לעשייה. שהיא הארץ אשר אראך. זאת אומרת, עכשיו הוא דורש את זה הפוך. לא על דרך הקריאת שמה, שזה ממטה למעלה, לך לך מארצך, מארציותך, מעולם העשייה, ומהתכונות המולדות, מעולם היצירה, ומבית אביך, מהמחשבות שלך, עולם המחשבה, עולם הבריאה, אל הארץ אשר אראך, זה הצילות. כאן הוא אומר שיש תהליך קודם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנשמה, תצא מהמקום הטוב הזה שאתה מרגיש כל כך טוב, בדבקות, נשמה מרגישה טוב שם. במחצב הנשמות, צרור החיים, הכל בצרור, מחובר, חיות, אור אינסוף. אתה צריך לרדת לעולם הניסיון, להתחיל להתעסק עם כל מיני דברים, הסתרות ודברים קשים ותיקונים. וזה הארץ אשר אראך. אבל שמה תוכל להיות לברכה. שמה אפשר לעשות את הייחוד ממטה למעלה מחדש, לחבר את כל הבריאה לבורא, ולגלות את הבורא בתוך הבריאה. אז זה מה שהוא אומר, הכוונה של אראך, שתראה את מעשי אנשי העולם העשייה, איך מקהילים בכבודו יתברך, ותוכיכם ותתקן, אז תוכל לתקן את הכל. עכשיו שימו לב בדף כף א', אומר בתורה למד, אם הרב דומה למלאך, אז הוא דורש כך. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. זה הגמרא במסכת מועד קטן בדף י"ז עמוד א'. זאת אומרת, אדם צריך לקיים עשה לך רב, ללמוד תורה, לקבל תורה ממישהו שכבר למד, שקיבל איש מפי איש. אז איך הוא יבחר את הרב? עשה לך רב, או כל אחד צריך לבחור בעצמו. איך הוא יבחר את הרב שלו? אז כאן נותנים לו קריטריון. מהו הקריטריון? אם הרב דומה למלאך השם צבקות, יבקשו תורה מפיו. ואם לאו, אם הוא לא דומה למלאך השם צבקות, אל יבקשו תורה מפיו. איזה מין קריטריון זה? מישהו ראה את הכנפיים של הרב? סופרים לו, הולכים, בודקים לו כמה כנפיים יש לו, שש כנפיים לאחד. שש כנפיים לאחד, בשניים יחסי פנה, בשניים יחסי ידה, בשניים יחסי רגלה, מה? איך זה הולך? בשניים יעופף. כמה אני הייתי צריך את הכנפיים האלה, של בשניים יעופף. אז איך הגמרא נותנת לנו כלל כזה, שנבין מי הרב? אז במקום אחר, אמר הבעל שם טוב הקדוש, שדבר משותף, צריך לבדוק מה יש במלאך. מלאך יש לו שני דברים חשובים. א', מלאך אין לו רצון משלו. אין לו אינטרסים. הוא עושה את רצון מי ששלח אותו. מלאך זה שליח. ראשון מלאכה, מלאכת השם. השם שלח אותו, הוא עושה. הוא לא מוסיף דברים. הוא לא מוסיף איזה סגנון, משהו. הוא עושה מה שהשם רוצה. דבר שני, האם מלאך הוא דבר צפוי? שאפשר לצפות, אפשר להגיד, עכשיו הנה הגיע מלאך, מלאך עכשיו יעשה ככה, אחר ככה, עכשיו יגיד לי ככה, אני אמן לו ככה, אז הוא יענה לי ככה. בלתי צפוי. אז אותו דבר הרב. אם אתה כבר יודע מראש, הרב בכיס שלך, אתה כבר יודע מראש מה הרב יגיד לך, ואיך לתפוס את הרב, ואיך ככה, אז זה לא הרב שלך. כי זה לא מלאך השם צבקות. צבקות זה צא ובא, צא ובא, כל הזמן בתנועה. אתה לא יודע אף פעם ממה יצא לך הרב הזה. אז זה כן, זה דומה, דומה למלאך השם צבקות, אז אתה יכול לקבל תורה מפיו. ואין לו אינטרסים. מה שעושה, מה שאומר, התורה אומרת, אז הוא הולך. אז אפשר באמת לבחור בו. אם הרב דומה למלאך, הם אותיות כאילם. להיות מל, שהוא חש, כן, חש מל, שזה סוד המרכבה, כן, עד שקורת מל, מלשון מילה, לעשות מילה, קורת ומל הקליפות להיזהר מפני החיצונים. זאת אומרת, רב שהוא דומה למלאך השם צבקות, מקדש מלחמה על החיצונים וקורת אותם, מל אותם. אז יבקשו תורה מפיו. זה עוד דרשה של הבעל שם טוב. כי אז נכנס בלב השומע, הוא פרה ורווה. מה שאומר הרב, נכנס ללב וממשיך אצל התלמיד להתפתח. נכנס לו ללב. ובזה יובן, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, שיתרחק מן ג' בחינות הנעל, ארצך, מולדתך ובית אביך, צריך ללכת, להתרחק בשלושת הבחינות האלה, על ידי הכנעה, הבדלה והמתקה. כלומר, ארצך, לארציות שלך צריך הכנעה, לגשמיות, לתכונות המולדות הלא טובות צריך הבדלה, ולבחינות החוכמה והבינה, המחשבה, צריך המתקה. וממשיך את הדבר הזה, מסביר איך עושים את זה, אבל אנחנו נדלג, אתם תמשיכו ללמוד לבד בבית. אנחנו נספר מעשה בספר חיי הבעל שם טוב על קונטרס מעילת עיניים בדף כף זין. אתם תשמעו דבר מעניין. בדרך כלל התעמולה עושה את שלה. כן? בדרך כלל מספרים שהמגיד הקדוש ממזריץ' הוא בעצם התלמיד של הבעל שם טוב והוא הממשיך דרכו. והאמת שזה לא נכון. כן, הוא היה אדם גדול וקדוש, אבל הוא היה רק פעמיים אצל הבעל שם טוב. פעם אחת היה 5 חודשים אצלו, ועוד פעם אחת כחודש במשהו, הוא בא אליו להתרפא מהרגל. היה לו נמק ברגל, והבעל שם טוב הציל לו את הרגל. היה צריך קליטה חלילה, והוא היה תלמיד חבר של הפני יהושע. לא פחות, הוא היה גאון אדיר וקדוש מאוד. אבל בעצם הוא לא היה תלמיד בכיר של הבעל שם טוב. רק מה, שהיה לו כוח ארגוני, רוב תלמידי הבעל שם טוב לא עניין אותם לארגן חסידות, משהו חברתי כזה, עניין אותם לעלות לארץ ישראל. זו האמת. מה לעשות? אני יש לי קצת, אתם יודעים שיש לי חולשה אל האמת. כן, ולהגיד, וכל דבר שיותר מדי מסודר, יש לי נטייה קצת לשבור אותו. כי האמת יותר חשובה מהמערכות. אז המגיד הוא היה לו כושר ארגוני נפלא, והוא בנה את זה ושלח תלמידים לכל אירופה, ואחר כך בנה באמת ממלכה חסידית שהחזיקה את העם היהודי, החזיקה את החמימות של עם ישראל, והצילה הרבה. אבל הבעל שם טוב לא עניין אותו את זה, והתלמידים שלו הגדולים, האמיתיים, כן, רבנו בעל התולדות יעקב יוסף, הכהן כץ מפולנה, בעל התולדות יעקב יוסף ובן פורת יוסף, כתונת פסים וצפצת פענח, ספרים הראשונים של הבעל שם טוב שיצאו בעולם, ורבנו פנחס מקוריץ, שהיה תלמיד חבר שלו, ורבנו יחיאל מיכל מזלוטשוב, ורבנו דוד מיקולאייב, גדולי עולם, רבנו גדליה מליניץ, זאת אומרת, הפחות מפורסמים הם בעצם התלמידים הכי אמיתיים שלו, והוא התפרסם בגלל עניינים חיצוניים, בניין של מערכת. כמובן שהיה קדוש והיה אדם גדול מאוד. עכשיו תראו איך הוא התקרב אל הבעל שם טוב הקדוש. בסימן וב מסופר כך. שמעתי מחסיד אחד, כששמע הרב מורנו, הרב דוב בר, זכרו לחיי עולם הבא, מהשם הגדול של הרב הקדוש הבעל שם טוב, וכל העם נוסעים אליו ופועל בתפילתו פעולות גדולות ונוראות, והנה הרב מורנו, הרב דוב בר, זכרו לחיי עולם הבא, היה חריף גדול ובקי בכל השעס ובכל הפוסקים. והיה לו 10 ידות בחוכמת הקבלה. היה גם כן חכם גדול בחוכמת הקבלה. והיה מטמיע על דבר השמועה מגודל מעלת הבעל שם טוב. הרי גם הוא לומד, גם הוא חזק מאוד בחוכמת הקבלה, אז למה אין לו את המדרגות האלה? ופעם אחת נתיישב בדעתו לנסוע אל הבעל שם טוב כדי לנסותו וכו'. ומחמד שהרב מורנו, הרב דוב בר, זכור לחיי עולם הבא, היה מתמיד גדול בלימוד, תקף כשהיה בדרך יום ושתיים, ולא ממש עם העגלה, ולא היה אפשר לו להתמיד בלימודו כמו בביתו, התחיל להתחרט על שנסע. הפסד של זמן. והנה, אחר כך, כשבא אל הבעל שם טוב, זכרו לחיי עולם הבא, וסבר שישמע ממנו תורה, שיגיד לו דברי תורה, אבל שם טוב סיפר לו מעשה אחד. איך שהוא ראה אותו, סיפר לו סיפור. איך שנסע דרך כמה ימים, ולא היה לו עוד לחם ליתן לערל שלו, לגוי שנוהג את הסוסים, בא על העגלה, ונזדמן לו גוי עני אחד עם שק לחם, וקנה ממנו הלחם כדי לפרנס הערל בא על העגלה שלו. זה מה שמספר לו. ועוד ממעשיות כאלה, כל הזמן דיבר איתו על עגלות וסוסים. הוא גאון עולם, מסכן, והוא בא, והבעל שם טוב מספר לו סיפורי סוסים. ידוע שכאשר הבעל שם טוב רצה להסביר משהו ששייך לחומר, היה אומר חמור. כאשר רצה להגיד על חומר, אבל עם גאווה, קרא לזה סוס. אז הוא בדיוק דיבר, כן, על הרבה בדרכים, ולא היה אוכל לגשמיות, לא היה כל הזמן על גשמיות, על הסוסים ועל העגלה, כל הזמן מדבר איתו על סוסים. אחר כך ביום השני בא עוד אצל הבעל שם טוב וסיפר לו, עוד פעם מספר לו, איך שהוא ראה אותו, מספר לו סיפורי סוסים. איך שבדרך לא היה לו עוד שחת לתת לסוסים ונזדמן לו וכולי, כל הזמן סוס גדול, סוס קטן, סוס שחור, סוס לבן, עגלה גדולה, גוי שיקור שנוהג את זה, וכל, הוא אומר, בשביל זה באתי לפה, בשביל לשמוע על סוסים ועגלות, לא הבין. והנה כל המעשיות שסיפר הבעל שם טוב, היה בהם חוכמה נפלאה ורבה למבין. מי שהיה מבין, אז הוא היה יכול לראות שם חוכמה עצומה. והנה הרב מורנו, הרב דובר שלא הבין זה, על כן בא לבית האכסניה ואמר למשרת שלו, אני הייתי חפץ לנסוע היום תקף, כן, למקומנו, בוא נעוף מפה, אין לי מה לחפש פה, פה מספרים רק סיפורי סוסים. אך מפני שהיה חושך מאוד, על כן נלין פה עד שתזרח ותעלה, כן, מאור הלבנה, ואז ניסה לדרכנו. והנה בחצות לילה, כשהכין הרב מורנו, הרב דוב בר את עצמו לנסוע, אז שלח הבעל שם טוב את המשרת שלו לקרוא אותו. והלך אצל הבעל שם טוב זכו לחיי עולם הבא. קרא לו, תבוא. ושאל אותו הבעל שם טוב, יכול אתה ללמוד? אתה יודע ללמוד? היה גאון נדיר. שואל אותו, אתה יודע ללמוד? השיב לו, כן. אמר לו הבעל שם טוב, וכן שמעתי שאתה יכול ללמוד. ושאל אותו הבעל שם טוב, יש לך ידיעה בחוכמת הקבלה? אמר לו, כן. ואמר הבעל שם טוב למשרת שלו, קח לי ספר הזוהר הקדוש, תביא לי. והראה לו הבעל שם טוב לרב מורנו, הרב דובר, מאמר אחד בספר הזוהר הקדוש. ואמר לו הרב מורנו, הרב דובר, הנה, קח לעיין ולהתיישב. ואחר כך אמר לבעל שם טוב את הפשט, הנה פה אני רואה, כן, יש פה קטע שלא לא כלול, הוא אמר לו, תגיד לי מה הפשט פה. הוא אמר לו את הפשט, הרי הוא הלמדן גדול בידע זוהר. אמר לו, הוא אמר לו, זה לא הפשט. אז הוא אמר לו, אז הוא אמר, טוב, אני אעיין עוד פעם ואני אגיד. עיין ואמר עוד פעם, הוא אמר, אתה לא יודע כלום. כך אמר לו, אתה לא מבין כלום. הנה, הוא אומר לו את הפשט במאמר הזה, אמר לו הבעל שם טוב, אינך יודע כלום. כך הוא אמר לו. וחזר ועיין בו ואמר לבעל שם טוב, הנה הפשט הנכון הוא כמו שאמרתי. ואם יודע מעלתו פשט אחר, יאמר לי, וישמע האמת עם מי. ואמר לו הבעל שם טוב, עמוד על רגליך. ועמד. והנה במאמר הזה, היו כמה שמות של מלאכים. ומיד שאמר הבעל שם טוב, זכרו לחיי עולם הבא, את זה המאמר, נתמלא כל הבית כולו אורה. ואש היה מלהטת סביבותיו. וראו בחוש את המלאכים הנזכרים. ואמר לו הבעל שם טוב, זכרו לחיי עולם הבא, לרב מורנו, הרב רבי דוב בר, אמת שהפשט כמו שאמרת. אבל הלימוד שלך היה בלי נשמה. אתה אמרת טכני, טכני, שכלית זה בסדר. אבל איפה נשמה? שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, הוא לא נתן טכני. הוא לא נתן עם אצבעות ככה. סברה כזאת וסברה אחרת. ונראה לי, הוא נתן עם חיות. זה חיית כל העולמות, את כל הנשמות, את כל הזמנים. אז אתה אמרת טכני יפה, אבל הלימוד שלך היה בלי נשמה. ותקף ומיד ציווה הרב מורנו, הרב דוב בר, את המשרת שלו לנסוע לביתו, והוא נשאר שם אצל הבעל שם טוב. ולמד אצלו חוכמות גדולות ועמוקות. כל זה שמע מפה קדוש, הרב מורנו, הרב דוב בר, זכו לחיי עולם הבא. ככה הוא סיפר. ובנוסף לזה, הוא גם כן ריפא אותו מהרגל, הוא מסר את נפשו על כך. הוא אמר לו, מה אתה רוצה שאני ארפא אותך? ברפואה טבעית או ברפואה רוחנית? הוא אמר לו, רוחנית, בטח. כי מי שמטפל ברפואה רוחנית, אז לא נשאר זכר מהמחלה הזאת. אבל אם הריפוי הוא ברפואה טבעית, בסוף ימיו זה חוזר. קצת נשאר רושם. אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה? הוא אמר, רוחנית. הסתכל עליו, אמר לו, הסוסים שלי לא אוכלים, הוא אמר לו, הסוסים שלי לא אוכלים מצה. הוא אומר, עוד פעם סוסים. חשבתי שגמרנו עם הסוסים. עוד פעם סוסים. הכוונה היא שהמצה זה לחם רוחני. מיכלה דאיסוותא, מיכלה דמיימנותא. אבל מי שעדיין בדרגה של סוס, צריך לחם, צריך משהו טבעי. עם שמרים וכן הלאה. אז לכן הוא אומר, אני אשלב. אז גם עסק איתו שחודשים שלמים, שם אותו בחדר שלו. עד היום יש את החדר הזה שם במז'יבוז', איפה שהחדר של הבעל שם טוב, איפה שהוא השכיב אותו, הוא לא יכול ללכת. וכל התפילות הוא היה שם, בחדר של הבעל שם טוב, והמיטה היה מתפלל ככה. אז לא זו בלבד שמסר את נפשו והציל אותו, הוא היה ממש בסכנה, אלא שגם מסר את ממונו. הוא לקח, הוא קנה יהלום ענק, ושחק אותו, כי המצב שלו היה כל כך קשה, זה כבר במדרגה של העצמות, בדומם. אז הוא לקח אבנים, לקח יהלום ושחק אותו, שם אותו במים, וכיוון מה שכיוון נתנו לשתות את זה, הוציא המון כסף עליו. בסוף הוא התרפא. יהי רצון שכולנו נתרפא, אנחנו מקדישים את השיעור הזה, כן, לרפואה שלמה של תומסיטו בן שרה, כן, וכן להצלחה של סרג'יו זלמן, כן, ושרה שער לב, כן, שרי גרודסקי, כן, וכן שיהיה לעילוי נשמת מרקוס לאו בן גדליה, כן, רוח השם ינחינו בגד ומקדם ויעלה אותו מעלה מעלה, ייתן לו תיקון ומנוחה נכונה, וכן ירצון ונאמר אמן. כן, ברוכים תהיו להשם יתברך.